פסחים דף למד, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילים אמר רב. יש בתים שמייחדים מטבח מיוחד, מטבח לפסח. שיש, תנור, קיריים, מיקרוגל כמובן. כל המטבח, שומרים אותו כל השנה, הוא סגור, מיוחד לפסח. זה יכול להיות חלק מהמטבח הכללי של כל השנה. יש איזה מין מחיצה כזאת שסוגרים, ששם זה המטבח של פסח, וכל השנה משתמשים במטבח הרגיל, ופסח פותחים את המחיצה הזאת. שיש מיוחד, הכל קשר לפסח. אבל לא כולם נמצאים במצב כזה, שכל כך מחבבים את המצווה הזאת, ולא כל אחד הקדוש ברוך הוא משפיע עליו את השפע הגדול שמתאפשר לו, לא כל אחד יש בית מספיק רחב. אבל על כל פנים, התקבל המנהג שמובא כבר בספר יסוד ושורש העבודה, הוא מביא שם, ביותר צריך לזרז ולהיזהר כל הירא וחרד לדבר השם, לא להשתמש בפסח בכלים שהשתמשו בהם חמץ כל השנה, גם אם הוא הכשיר אותם כמו שצריך. אלא מה יעשה? יותר טוב לאכול בפסח בקערות, כלים חדשים מיוחדים לפסח. יש כל השנה הכלים האלה נמצאים במקום מיוחד, במקום שמור, ובפסח, אחרי שמנקים את המטבח טוב, מצניעים את כל הכלים מהחמץ, שמשתמשים איתם חמץ, באיזושהי פינה, באיזשהו ארון, ומוציאים את הכלים של פסח, סירים, סכום, כל הכלים המיוחדים של, שהם נקיים, קשרים לפסח. אחרי חג הפסח, באים להוציא בחזרה את כל הכלים של חמץ. הבעיה שהכלים האלה יש להם דין של חמץ שעבר עליו הפסח. מה תגיד? ניקו אותם טוב לפני פסח. כן, אבל עדיין בתוך הסיר עצמו, בתוך הדפנות של הכלים, יש בליות של חמץ. ברגע שאתה תבשל עם הסיר הזה, אז הבליות ייצאו מהדפנות של הכלי. אז הכלים האלה יש להם דין של חמץ שעבר עליו הפסח. אז קודם כל, היום בזמננו אין את הבעיה הזאת, כי כמעט כל בית יהודי שמקיים מצוות, ערב פסח הולכים אל הרב ועושים מכירת חמץ. מוכרים את כל החמץ שיש ברשותנו לנוכרי, ואז גם אם יש בדפנות של הכלים חמץ, גם אם לא ניקינו טוב את הכלים, החמץ לא היה ברשותנו בפסח, אז אין לו דין של חמץ שעבר עליו הפסח והוא מותר. אבל אם לא היה מכירת חמץ, האדם לא הספיק, שכח, לא עשה מכירת חמץ, אבל הוא ניקה טוב את כל הכלים. האם הכלים האלה נאסרים אחרי חג הפסח, כי אם זה חמץ שעבר עליו הפסח או לא? אמר רב, רב מדבר על כלים כאלה, קדרות בפסח יישברו. כשמגיע ערב פסח, כל הכלים של חמץ, כמובן מדובר פה, כמו שהגמרא מוקימה, בכלים של חרס. כלים של חרס, אי אפשר להוציא את הבליות שיש בדפנות של הכלי מהכלי. אז לכן, בכל מקרה יש כאן חמץ, בלוע בכלים האלה, לכן יישברו, כי בלוע בהם חמץ. ככה אומר רב. רש"י אומר שהפסק הזה של רב מגיע בעקבות שלושה דינים שרב סובר. קודם כל, לפי דעתו, חמץ שעבר עליו הפסח אסור באכילה מהתורה. הוא סובר כמו דעתו של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אחד מהפסוקים שכתוב לו יאכל חמץ, שזה נאמר על אפילו אחרי פסח. חמץ שעבר עליו הפסח אסור מהתורה. זה יסוד אחד. יסוד שני שעליו מתבסס רב, זה שלפי דעתו, מין במינו לא בטל. מה פירוש? כשיש כאן מאכל של איסור שהתערבב עם מאכל של אתר, ושניהם הם אותו סוג דבר, כמו למשל, יש לנו כאן, נאמר, לחם, לחם של איסור התערבב בלחם של אתר, מין במינו לא בטל. לא בטל. ברגע שזה מאותו סוג, אתה לא יכול להגיד, שמה, זה נתן טעם האיסור בהיתר, או שהוא לא נתן טעם? מה פירוש הוא נתן או לא נתן? שניהם יש להם את אותו טעם. מין במינו, רב ושמואל, שניהם סוברים, כמו שכבר ראינו בשיעור הקודם, שלעולם לא בטל. זה היסוד השלישי שעליו מתבסס רב. והיסוד השלישי, זה היסוד השני, היסוד השלישי, שגם כשהדבר האיסור נותן טעם, אבל הטעם שהוא נותן היה עדיף שלא ייתן אותו. זה נקרא נותן טעם לפגם. זה רק נותן טעם לא טוב. כמו כאן, כשיש בליות של חמץ בכלים, גם אם הבליות האלה יצאו ויתנו טעם אחרי זה באוכל, הרי הם השתהו יותר מ-24 שעות, הרי הם השתהו כל החג הפסח בתוך הדפנות של הכלי. אז אם כן, גם כשהם אחר כך ייפלטו לתוך התבשיל, הם נותנים טעם לפגם. בכל זאת, לפי דעתו של רב, נותן טעם לפגם אוסר. אז על סמך שלוש היסודות האלה, כמו שרש"י מבאר, מגיעה ההלכה של רב, שהוא אומר שקדרות בפסח יישברו, בלוע בהם חמץ, אתה לא יכול להוציא את החמץ הבלוע כי זה כלי חרס, אם זה לא היה כלי חרס, אתה יכול להוציא חמץ הבלוע על ידי שאתה עושה הגעלת כלים, אבל מכיוון שאתה לא יכול להוציא את החמץ הבלוע בכלים מהכלי חרס, לכן יישברו, אין לך מה לעשות את זה אחרי פסח. נשאלת השאלה, והמי, למה יישברו? מילא בפסח אתה לא יכול להשתמש עם זה כי יש פה חמץ, אבל השאינו לאחר הפסח, תשאיר את זה לאחרי חג הפסח, ולאבד בהוא שלא במינם, שישתמש בהם עם הכלים של החרס האלה. נאמר, לפני פסח הוא ישתמש עם הכלי חרס של חמץ האלה, בשביל ללוש בהם בצק. אז אחרי פסח הוא ישתמש עם הכלים האלה שלא במינם. אני יודע מה ישים שם. ישים שם תבשילים, מרק, אני יודע, משהו אחר. ואז זה נותן טעם, אבל בדבר שהוא לא מין במינו, זה לא אותו סוג דבר. הבליות של החמץ ומה שמשתמשים בזה עכשיו זה שני דברים שונים. אז אם כן, מין שלא במינו, הרי אפילו לפי דעתו של רב, כבר ראינו בשיעור הקודם, שאפילו רב מודה שחמץ שעבר עליו הפסח, כמו כאן אנחנו מדברים על הבליות של החמץ אחרי פסח, אז אם יתערבב מין בשלו מינו, שאינו מינו, דיינו שני סוגים שונים, הבליות זה סוג אחד, והתבשיל שמשתמשים עכשיו עם הכלי הזה, זה תבשיל מסוג אחר, אז זה כן בטל, אז יהיה אפשר להשתמש עם הכלים למטרה הזאת. מתרץ את הגמרא, באמת היה אמור להיות אפשר, רק הוא אוסר להשתמש עם הכלים האלה אחרי פסח, במין בשאינו מינו, גם אם נאמר זה כלי שהשתמשו בו לעיסה, עכשיו להשתמש בו אחרי פסח למרק וכדומה, הוא אוסר. למה? גזרה דיל מעטי למי בד בהו במינו. הוא גוזר שם האדם יבוא להשתמש עם הכלי הזה, מין במינו. אותו מינו שהשתמש בו לפני פסח של חמץ, יבוא להשתמש אחרי פסח, באותו סוג תבשיל, אותו סוג עיסה למשל. אז בשביל זה, אוסר רב להשתמש עם אותם כלים, אוסר רב להשהות את הכלים האלה, ואומר לשבור כלי חרס לפני חג הפסח. אבל אנחנו כמובן לא פוסקים כמו דעתו של רב. אגב, גם אם היינו פוסקים כמו דעתו של רב, זה לא היה נוגע בזמננו, כי בזמננו אין לבליות של החמץ, שבתוך הכלי חרס אפילו, דין של חמץ שעבר עליו הפסח, מכיוון שאנחנו מוכרים את החמץ שלנו לנוכרי לפני פסח. אבל בכל מקרה אנחנו לא פוסקים כמו דעתו של רב, אלא בשולחן ערוך, בסימן תף נון א', סעיף א', הוא פוסק מפורש כמו דעתו של שמואל. ושמואל אמר, וזה נפסק גם כן להלכה, לא ישברו, אל תשבור את הכלי חרס, אלא אפילו אם לא עושים מכירת חמץ, כן? אפילו אם נאמר בבית שלא עשו במכירת חמץ, כלי חרס, חרס שיש בהם בליעות של חמץ, וכן בזמננו היום, שיש לנו אפילו כלים ממתכת, סירים, שיש בסיר בליעות של חמץ, יש שם תבשילים של גריסים שעשינו עם הסיר הזה והכל, בלוע בדפנות חמץ, ולא הלכנו לעשות איזה הגעלת כלים לסיר הזה. ואם כן, יש פה בליעות של חמץ, יכול להיות לפעמים אפילו כלים שמנסים למרק ולנקות אותם לפני פסח, אבל עדיין נשאר דבוק בזה קצת חמץ. אז אם כן, היית אומר, תשבור את הכלים האלה, כי אחרי פסח זה יהיה חמץ שעבר עליו הפסח. אז כמו שאמרנו, בזמננו בוודאי שלא נשבור את הכלים האלה, כי אנחנו עושים מכירת חמץ. אז גם החמץ שהיה על הסירים לא היה ברשותנו בפסח, הוא היה ברשותו של הנוכרי. אבל אפילו אם לא עשו מכירת חמץ מכל סיבה שהיא, בכל זאת, אומר שמואל, אל תשבור כלים, למרות שיש בהם בליות של חמץ. אבל מה שלו לאחר זמנו, תשאה את הכלים האלה לאחרי חג הפסח, תשים אותם במקום שמור בכלים של החמץ, ואביד בו בין במינו, בין שלא במינו. אתה יכול אחרי פסח להשתמש עם הכלים האלה, בין אם אתה משתמש בהם באותם דברים שהשתמשת בהם לפני פסח, ויש בהם באותם בליות, אותו מין של הבליות, אתה משתמש עם הכלי עכשיו אחרי פסח, בין שלא במינו, כמו שהסברנו, למשל, השתמשת עם זה לפני כן, לעשות מזה עיסה, עכשיו אתה משתמש לעשות עם זה מרקים וכדומה, אז זה מותר, לפי דעתו של שמואל. עכשיו, הגמרא בהמשך תסביר ששמואל חולק על כל הנחת היסוד של רב. לפי דעתו של רב, חמץ אחרי פסח הוא אסור מהתורה. לפי שמואל, חמץ אחרי פסח הוא לא אסור מהתורה. הוא סובר כמו דעתו של רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שחמץ אחרי פסח מהתורה הוא מותר. אפילו חמץ שהיה ברשותו של ישראל, אחרי הפסח הוא מותר. רק חכמים כנסו כנס ואמרו שמכיוון שהבן אדם הזה עבר על איסור תורה, בזה שהוא ישהה ברשותו חמץ, ברשותו שלו, היהודי השאיר ברשותו חמץ בפסח, הוא עבר על בא ליראה ובא לימצא, בשביל זה כנסו אותו חכמים שהחמץ אחרי פסח יהיה אסור. אבל כל זה דווקא כשהוא ככה קיים, חמץ ממש, חמץ גמור, כמו שיש לו קופסה של עוגיות לדוגמה. אז אתה אומר, אל תשתמש עם העוגיות האלה אחרי פסח, אבל החמץ שאנחנו מדברים עליו זה לא חמץ ממש שאפשר לראות אותו בעיניים, אלא זה בליות שיש בתוך הדופן של הכלי. על תערובת חמץ בצורה כזאת, חכמים גם כן לא אסרו. והגמרא מביאה ששמואל הולך לשיטתו עם מעשה מעניין שהיה איתו. ואז דשמואל את העמי, שמואל פסק פסק הלכה, כמו דעתו שהוא מתיר כלים שיש בהם בליות של חמץ, להשתמש איתם אחרי פסח. דאמר שמואל, שמואל שם לב שהסוחרים יודעים לזהות הרי איפה אפשר לעשות כסף. והסוחרים שמו לב שכל העם ישראל, בזמנם, בכל אופן ככה זה היה, היו מבארים טוב את החמץ לפני פסח, ואת כל הכלי חרס הם היו שוברים, ואחרי זה היו מגיעים פסח, משתמשים כלים חדשים, אחרי פסח, או כלים של פסח, אחרי פסח, כולם היו צריכים לקנות כלים מיוחדים לחמץ, למה? כי הם לא היו עושים מכירת חמץ כמו שאנחנו נוהגים היום לעשות, אז היה להם, כל הכלים שהיה בהם בליות של חמץ, הם שברו לפני פסח, אז עכשיו צריכים לקנות כלים חדשים, הסוחרים היו מנצלים את זה, ויש לנו פה עכשיו ביקוש גדול לכלים, היו מעלים בצורה מאוד מאוד, מאוד גדולה וקיצונית את המחירים של הכלים. אז שמואל אמר לסוחרים, תשמעו טוב, אני לא אתן יד לכזאת הפקעת מחירים. אמר לאנו דמזבני קנדי, לאלה שמוכרים קנדי, הכוונה קדרות, אלה שמוכרים קדרות חדשות אחרי פסח, אמר להם, אם אתם לא מורידים את המחירים, אשבו זבינייכו, אני מבקש מכם, תעשו את המחירים שלכם שווים, לא ביקשתם מכם להוריד את המחירים, אבל תעשו מחירים עוגנים, אשבו זבינייכו, תשבו את המחירים שלכם, ואל תפקיעו את השער של המחיר, כי אם לא, כן, אשבו זביני הקנדיחי, הקנדיחי זה הכלים, תשבו את המחירים של הכלים, של הקדרות, והיא לא, אם אתם לא תעשו את המחיר, מחיר עוגן, אלא אתם תמשיכו להפקיע את המחירים, דרישנה לכו כרבי שמעון, אני אדרוש בדרשה של שבת הגדול, של ערב פסח, אני אדרוש לכולם, תדעו לכם שההלכה היא כמו רבי שמעון, שגם אם יש לכם כלים שבלוע בהם חמץ, אל תשברו אותם בפסח. אתם יכולים להשאיר אותם לאחרי פסח, ואז אף אחד לא יקנץ לכם כלים אחרי פסח. יהיה לכם הפסדים גדולים. שואלת הגמרא, למה הוא מאיים? אם הוא סובר כמו רבי שמעון, שגם אם כן מעלים וגם אם לא מעלים את המחירים, ידרוש כמו שהוא סובר, ולדרוש לו כרבי שמעון, דשמואל כרבי שמעון סביר עליה, הרי מציאות ששמואל סובר כמו רבי שמעון, כמו שראינו בשיעור הקודם. עונה הגמרא, הסיבה ששמואל נמנע מלומר מפורש שההלכה היא שכלים של חמץ שעבר עליהם הפסח, אחרי פסח, הכלים האלה אפשר להשתמש בהם, למה הוא לא רצה לומר את זה מפורש? כי אתרי דרב הווה. הוא היה באותו זמן, במקום שרב היה רב העיר, רב המקום, והוא לא רצה לפסוק במקום שבו רב, הוא אמר הדעת, ראו רב המקום, לא רצה לפסוק אחרת מדעתו של רב המקום. לכן, הוא אמר להם, בעיקרון אני לא פוסק כמו הפסק ההלכה שלי כאן, אבל אם אתם תעלו את המחירים, לא תהיה לי ברירה, ואני אהיה חייב לפסוק כמו דעתי ולא כמו דעתו של רב. שואל בספר ברכת אברהם, מה זה משנה במחירים? זאת אומרת, מה, ההלכות נפסקים לפי, אתה פוסק הלכות לפי כסף, כאילו, אם הם מעלים את המחירים, אז אתה אומר, טוב, אז אני אפסוק כמו הדעה שלי, ואם הם לא מעלים את המחיר, אז אתה תפסוק כמו דעתו של רב, מה זאת אומרת? אז הוא אומר, ששמואל עמד את דעתו של רב, שגם הוא, אילו היה פה, הוא היה ודאי מסכים עם הפסק הלכה הזה. זאת אומרת, הוא גם כן היה מסכים איתו שבמקרה שמפקיעים את המחירים חייבים להקל ולפסוק כמו רבי שמעון, כדי שלא הסוחרים לא יעלו את המחירים. הוא עמד את דעתו של רב שימחל על כבודו בשביל, מפני זה, בשביל שיוכלו באמת לא להעלות את המחירים יותר על המידה. נספר את הגמרא, מעשה שנוגע הלכה למעשה בזמננו היום. ההוא תנורה דתחו בי תחיה. היה תנור שכשסיימו להכין אותו, אז רצו כנראה שהוא יהיה מבריק, או זה בשביל התיקון של התנור. מה עשו? תחו בי תחיה, מרחו שומן בקרקעית של התנור. שומן מותר באכילה, אבל הוא בשרי. הוא בשרי. אחר כך אפו לחם, אז הלחם הזה הפך להיות בשרי. בסדר, לחם בשרי, מה הבעיה? אז עשרה רבה ברעילאי למייכלה לריפתה אפילו במלחה. רבה ברעילאי אמר, עכשיו הלחם הזה אני לא מסכים שיאכלו איתו אפילו במלח. היו רגילים לטבל את הלחם או במלח או במטבל אחר, אמר אני לא מסכים שיאכלו את הלחם הזה. לא מסכים. אפילו, למה? כי הוא לחם בשרי. אבל אני לא אוכל אותו עם חלב, אני אוכל אותו לבד, פרווה. בכל זאת הוא עשר. לעולם, אפילו אחרי שעסיקו את התנור עוד פעם ויופו לחם אחר, כל מה שיצא מהתנור הבשרי הזה, כל הלחמים הוא עושר. אתם רוצים להשתמש בתנור הזה, תאפו בו בשר, אל תאפו בו לחם. זה יכול להביא מכשול. מה המכשול שזה יכול לבוא? דילמה עתי למיכלי בקוטחה. קוטחה זה קוטח, זה היה סוג של מטבל כזה, שהיו מטבלים בו את הלחם, זה היה עשוי גם כן מחלב, מי חלב. אז החשש הוא שאם יש לחם בשרי, אנשים לא רואים הבדל בין לחם בשרי ללחם פרווה, הם בראש שלהם יודעים שלחם הוא פרווה. אם אתה תיתן להם לאכול את הלחם הזה, הם יבואו לאכול את זה בסוף גם עם חלב. יכול לצאת מזה קלקול גדול. שזה אמר תקנה שאסור לאפות לחם בכזה תנור. ואם אפו לחם, הלחם הזה נאסר. שואלת הגמרא, מי טיבי, קושיה מברייתא, אין לשין את העיסה בחלב. אסור ללוש עיסה בחלב. ואם לש, בדיעבד, כל הפת כולה אסורה. לחם חלבי, אסור לאכול אותו. למה? מפני הרגל עבירה, כדי שלא יבואו לאכול את הלחם הזה, שנראה כמו לחם רגיל, לא יבואו לאכול את זה עם בשר. זהו, בהמשך הברייתא תביא את הדין שדיברנו עליו קודם, לגבי תנור, שתחו אותו בחלבי, בבשרי, כמו שמיד נראה, אבל פה בעצם יש הלכה שמאוד נוגעת הלכה למעשה בזמננו, שאסור לאפות לחם חלבי, או בשרי, הלחם חייב להיות פרווה. בשולחן ערוך, בחלק יורה דעה, סימן צדיק זין, סעיף א', הוא כותב, יש מקרים שמותר לאפות לחם חלבי, או לאפות לחם בשרי. אם היה דבר מועט, אם אתה עושה כמות מועטת, כדי אכילה בבת אחת, שאתה יכול מיד לאכול את זה, אז אין בעיה. למה? מכיוון שאתה לא תבוא לאכול את זה עם בשר. כי אתה הרי יודע עכשיו שזה חלבי, אתה מיד אוכל את הכל. או ששינה צורת אפת שתהיה ניכרת שלא יאכל בה בשר. פוסק מרן השולחן ערוך שם, מותר. זאת אומרת, אם אתה עושה צורה מיוחדת, שהלחם הזה הוא חלבי, עושה צורה מיוחדת ללחם הזה, זה מותר. בספר פסקי תשובה הוא מביא שם, על המקום, הוא מביא שכל זה מועיל. זה שעושים צורה מיוחדת ללחם, שידעו שזה חלבי, ודווקא אם בשעת אפייה עשו אותו בצורה מיוחדת. אבל אם אפו אותו בצורה רגילה, לא יועיל שאחר כך ישנו את הצורה שלו, שיחתכו אותו בצורה שונה, זה לא יועיל. וגם, כל מה שמועילים היתרים האלה שאנחנו מדברים, דבר מועט, או שהוא עושה אותו בצורה אחרת, זה מועיל רק לבני ביתו. אבל לא בשביל למכור לשוק, ולא בשביל אורחים. כי אם אתה כבר מתחיל למכור את זה, אנשים יכולים לבוא לידי מכשול. אבל יש מקרה אחד שזה בוודאי מותר, ועל סמך זה היום בזמננו כולם מסתמכים. מי שרוצה יכול לשים לב שיש בורקס תפוחי אדמה, ויש בורקס גבינה, בורקס חלבי. מה, הצורה שלהם היא בדרך כלל שונה. בורקס תפוחי אדמה עושים אותו מלבן כזה. בורקס גבינה עושים אותו משולש. אז קודם כל שיש שינוי. אתה רואה, זה חלבי וזה פרווה. ובנוסף, יש פה עוד אתר, שגם אם זה באותה צורה, כותב פסקי תשובה, שאם זה ממולא במיני מתיקה, זה מותר. זאת אומרת, אם אתה לא עושה רק לחם, אלא אתה עושה את הלחם ממולא במשהו בפנים, אז מותר כן שזה יהיה חלבי. אבל זה באמת מה שמתירים היום, למשל עושים פיצה. אז עושים עיסה ולשים אותה אפילו בחלב. למה? כי אתה עושה אותה עם קטשופ, ואתה עושה את זה עם כל מיני תוספות טובים, גבינה צהובה כמובן והכל. אז לכן, העיסה, למרות שאתה לש אותה חלבי, אפשר להתיר, כיוון שקודם כל זה גם צורה בפני עצמה, ובנוסף אתה ממלא את זה במילואים מיוחדים, שכולם רואים שזה חלבי, לא יבואו מזה לידי מכשול. כי היוצא בו ממשיכה הברייתא. את אותה הלכה שעליה דיברנו. אין תשין את התנור בעלייה. אל תמרח, אל תמשך בתנור שומן. עלייה זה שומן, שומן של זנב של כבש. ואם תש, אז אמר מקודם רב הברא אליי, שבדיעבד, שהפכת את התנור להיות בשרי, אסור לאכול את הלחמים שנאפו בתנור הזאת, גם אם אתה תופה, עוד פעם ועוד פעם, כל הלחמים נאסרים. אבל כאן אנחנו לא רואים ככה. אלא אם תש, אז כל הפת כולה אסורה, כל הלחמים שנאפו בפעם הזאת, באמת נאסרים. אבל, עד שעסיק את התנור, פעם הבאה, פשוט מבעיר את התנור בלי לשים בפנים שום דבר. מדליק, מבעיר את התנור שהכל יהיה ככה רותח, ואז כל הבליעות של השומן יוצאים, ואחר כך יהיה מותר לאפות לחם בתנור הזו. אז רואים מפה, הוסק התנור מישרי. אם אתה מסיק את התנור, זאת אומרת, אמנם הברייתא גם כן מסכימה שאסור לאפות לחם בתנור בשרי, שהלחם הופך להיות בשרי, מפני שחוששים שהאדם יאכל את הלחם הזה שנראה לו פרווה עם חלבי. אבל התנור לא נאסר לתמיד, אלא פעם ראשונה אמנם הלחם שנאפה בו נאסר, אחר כך לוקחים את התנור ומבעירים אותו טוב בשביל להכשיר אותו, ומאז והלאה אפשר כן להשתמש בו ולאפות בו לחמים. זה לא כמו שאמר רב הברילאי שהחמיר גם מכאן ולהבא, תמיד הלחמים נאסרים מהתנור הזה. תיובת דרב הברילאי, תיובת באמת, הברייתא הזאת היא פורכת לגמרי דבריו של רב הברא אליי, שהוא אסר פת שנאפה בתנור הזאת לעולם, ופה אנחנו רואים שזה נאסר רק הפעם הראשונה, זה באמת תיובת. שאלה, אמר לי רבינה לרבשי, וכי מאחר דעיתותיו רב הברא אליי, אחרי שפרחנו את דבריו של רב הברא אליי, אז יש עכשיו שאלה על הפסק הלכה של רב, שאיתה פתחנו את השיעור, איתו עם הפסק הזה פתחנו את השיעור. המייקה אמר רב, קדרות בפסח יישברו. ונראה שכלים אי אפשר להכשיר אותם. יש פה בליעות חמץ, שבור את זה. אין לך מה לסדר, להכשיר את זה. כמובן, אנחנו יודעים את התשובה, שמדובר פה על כלים של חרס, שאתה לא יכול להוציא מהם את הבליעות. אי אפשר להוציא בליעות מכלים של חרס. אבל נשאלת השאלה, מה זה שונה מתנור פה, שאנחנו רואים שאפשר כן להכשיר אותו, אם הוא היה בשרי, כשלטח אותו בשומן של כבש, של זנב של כבש, אז אפשר להכשיר אותו, אתה מבעיר בו אש, ואז הוא הופך להיות פרווה בחזרה, אתה יכול לאפות בו לחם, מה זה שונה? אז השינוי מאוד פשוט, אמר לי, ההבדל הוא פשוט, הטעם, מה שהברייתא נותנת לנו להכשיר את התנור, למרות שמרחו עליו שומן בשרי, מדובר פה בתנור של מתכת, שאותו אפשר באמת להכשיר. אבל הכה לעומת זאת, מה שרב אוסר ואומר שצריכים לשבור את הכלים, כי אי אפשר להוציא את הבליות בכדרה של חרס, שאי אפשר להכשיר כדרה של חרס. יש כלל שהתורה העידה על כלי חרס, שאינו יוצא מידי דופיו לעולם, דופי הכוונה פגם, ולעולם לא נהיה מתוקן. כלי חרס שיש בו בליות של תבשיל שהשתמשו בו קודם, הבליות האלה, אם נבלעו בו כמובן כשהיו רותח, תבשיל רותח, שהבליות נבלעו בדפנות של הכלי, אתה לא יכול לעולם להוציא את כל הבליות החוצה, תמיד יישאר קצת בליעה בתוך הכלי חרס. לכן אין אפשרות להכשיר כלי חרס. תירוץ שני, והיא באה את אימא, הא והא בשל חרס. האמת אפשר להגיד שגם התנור מדובר שהוא של חרס. גם התנור שהברא הייתה מתירה להכשיר אותו, מדובר שהוא מחרס. איך אפשר להכשיר כלי חרס? יש דרך להכשיר. זה עסקן מבפנים. התנור הוא מין חבית כזאת. התנורים של פעם היו עשויים בצורה כזאת של חבית, עומדת. והיו, כן, היו מסיקים את האש בפנים ומדביקים את הלחמים בדפנות. אז האש מוסקת בפנים בתוך התנור. אז, מכיוון שהאש בוערת בפנים, אז היא באמת שואבת את הבליות גם מכלי חרס. למה בקדרות של חרס אנחנו לא אומרים שאפשר לשאוב החוצה את הבליות? כיוון שהקדרות האלה שרב אמר יישברו כי אי אפשר להוציא מהם את הבליות, זה סכן מבחוץ. ולכן כשאתה מסיק מבחוץ, כמו שאנחנו מבשלים סיר, מבשלים בסיר, אז מניחים את הסיר על גבי האש. האש לא נמצאת בתוך הסיר, היא נמצאת מחוץ לסיר. אז ככה גם הקדרות של חרס. לא היו שמים את הגחלים בתוך הקדרה, היו שמים אותה מתחת, את הגחלים היו שמים מתחת לקדרה, וככה היו מסיקים את הקדרה. אז אילו היית שם את הגחלים בתוך הכלי, אז באמת זה היה מוציא את הבליות גם מכלי חרס. אבל כאן שאתה לא יכול לשים את הגחלים בתוך הכלי, למה? כי אתה חושש שמה זה ייפקע. כשאתה תראה שזה מדי רותח, הגחלים רותחים, כי הם צריכים להיות לגמרי רותחים. אתה תראה שהם כל כך רותחים, אתה תוציא את הגחלים החוצה, אתה תצנן אותם, כי אתה מפחד שכל הקדרה תתפוצץ. אז חכמים חששו, ולא נתנו את האפשרות הזאת, לא נתנו את האפשרות הזאת להכשיר קדרה, כי צריך לשים את הגחלים בפנים, וחכמים עמדו את דעתו של האדם שהוא לא יהיה מוכן, שזה יהיה מספיק חם הגחלים מבפנים בתוך קדרה, כי זה יכול שם להיפקע. כמו שהגמרא מיד אומרת. וכי תהי מה חינמי, אם תשאל גם בקדרה, לייבד להסקה מבפנים. אם להכשיר על ידי הסקה מבפנים זה טוב, אז למה רב אומר, קדרות בפסח ישברו, תעשה את העסק מבפנים. התשובה היא, חייס עלי משום דפקעה. אנחנו חוששים שבעל הקדרה מהחרס לא ייתן שם הגחלים מספיק רותחים, כי חושב שמה היא תתפוצץ, כמו שאמרנו. אילכך, היי בוכיה, זה כלי חרס שטוח, כי אין תבנית כזאת. עסקו מבחוץ הוא, אמנם העסק שלו מבחוץ, כי היו למטה שמים את הגחלים, ומעל הבוכיה היו שמים את האוכל, אז זה עסק מבחוץ. ולכן אם ערכו בו שומן, אסור יותר להסיק בו, גם אם הסיקו בו פעם נוספת, כי אי אפשר להכשיר אותו. אבל ואם מליי גומרי, אבל אם במקום לשים את הגחלים מלמטה, הוא שם את הגחלים בפנים, איפה ששמים את הלחם, איפה ששמים את הפת, אז, וככה הוא הסיק שפיר דמי, אז מותר, זה נקרא שהכשירו את הכלי, וזה מותר אחר כך לאפות בו. כאן אנחנו עוברים לעוד דינים של איך מכשירים את הבית לפסח, איך מנקים את הכלים. אמר לי רבינה לרב אשי, יש לי שאלה, שאלות מצויות מאוד בהלכות ערב פסח. הני סכיני, סכינים של חמץ, בפסחה איך יעבדינה להו? איך מכשירים אותם כדי שיהיה אפשר להשתמש בהם בפסח? אמר לי, ענה לו רב אשי, לדידי חדת כעבדינן, עושים בשבילי סכינים חדשים. אמר לי, אז רבינה ענה לרב אשי, תנח מר, זה טוב לכבוד הרב לרב אשי, שלא פסקה תורה וגדולה מעל שולחנו, זה אפשר לי, אתה עשיר, אתה יכול לקנות סכינים חדשים. אגב, זה נותן לנו גם כן קצת קרן אור. בזמן התלמוד, אדם שהיה יכול לקנות סכין חדש לפסח, היה נקרא עשיר. אז היום אנחנו כולנו עשירים, ברוך השם. אפשר גם לקנות סכינים חד פעמיים, שזה בכלל אפילו עשירים בזמנם לא היה להם. תמיד בן אדם יש לו עוד ועוד. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. היום אנשים הכי פשוטים חיים יותר מאשר עשירים של פעם, ביותר רווח. אז עד רבה, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, אנחנו הרי כולנו עשירים בזמן הזה. בכל אופן, אתה עשיר גדול, אתה יכול לקנות סכין חדשה לפסח. רש"י כותב, אתה שאני מרדה אפשר לי, שהרי עשיר אתה. מה זה מתבטא, שאתה יכול לקנות סכין חדשה לפסח? בכל אופן. אז מה נאמר על אלה שיש להם כלים חדשים לפסח, מיוחדים לפסח? מה נאמר על אלה שיש להם מטבח מיוחד לפסח? ברוך השם. איך זה נקרא בארמית? עכשר דרה, הדור שלנו ברוך השם נהיה יותר קשר מהבחינה הזאת. אבל מה עושים לאלה שאין להם אפשרות לקנות סכינים חדשים? אתה יודע מה? סכינים חדשים זה לא נוגע כל כך בזמננו, ברוך השם שמעזור הלאה, שאנשים אין להם אפשרות לקנות. אבל מה יעשו אלה שיש להם? כל מיני כלים טכנולוגיים, אלקטרוניים, כלים חשמליים, יקרים מאוד, שהם רוצים להכשיר את זה לפסח. יש דרך להכשיר את זה בלי לקנות חדשים? אז פה יש באמת יסודות גדולים של הלכות הכשרת כלים. אז הוא אומר, זה לא אפשר לי, מהי? אמר לי, אני אתן לך. לא התכוונתי להגיד שאני באמת קונה סכינים חדשים. אני לא הייתי אומר הוראה להחמיר. אני כוח יותר עדיף, אני הייתי נותן הוראה להקל. אני התכוונתי להגיד משהו אחר. אני נתתי לך הוראה איך אפשר באמת להכשיר את הסכינים. התכוונתי להגיד שאני עושה אותם חדשים, אני מחדש אותם. ענה כאין חד את הקאמינה. מה פירוש? איך אני מכשיר את זה באמת? דבר ראשון, צריך לדעת שהסכין, יש את הלהב שהוא מתכת, ויש את הידית שהוא עשוי מדברים שהם יכולים להישרף, דברים דליקים, אני יודע, מעץ, מפלסטיק, כל אחד מה שהוא עושה את הידית. אז לכן, דבר ראשון, אני... אבל, ועוד נקודה, עם הידית, אנחנו לא משתמשים בדרך כלל עם חמץ רותח. מחזיקים בדרך כלל. במה אנחנו משתמשים עם החמץ רותח? רק בלב של הסכין, במתכת. אז לכן, את המתכת אנחנו באמת צריכים להכשיר מאוד, בחום מאוד חזק. לעומת את הידית, לא צריך להכשיר כל כך בחום חזק. כי, לא מש... כי הכלל הוא, זה באמת צריך להגיד, שזה נקרא כבולעו, כך פולטו. באותה דרגת חום שבו הכלי בלה, אתה צריך להביא אותו לאותה דרגת חום, ואז הוא פולט את מה שהוא בלה. לכן, למשל כלי שמבשלים בו, אז כדי שהוא יפלוט את הבליות, אתה צריך להגעיל אותו באותו דרגת חום שבו הוא היה כשבישלו בו. אז אם כן, הסכין היא דבר ראשון, מצפה את הידית, כי אני רוצה לשים אותו בתוך אש, את הסכין. אז דבר ראשון, אני מצפה את הידית, קטאיו בטינה, בטית, את הקט, הכוונת הידית. ופרזליו, את הלב מהמתכת, אני מלבן אותו בנורה, באש. אחרי שליבנתי טוב את המתכת של הסכין, אני צריך עכשיו להכשיר את הידית. והדר מהילנה לקטאיו ברותחים, אחר כך אני מוריד את הטית ומכניס את הקט למים רותחים, ועד כך אני מכשיר את זה. והלכת, הלכה למעשה, אידי ואידי ברותחים, גם את הקט וגם את הברזל, מכשירים במים רותחים, ובכלי ראשון. לא כלי ראשון, דיינו כלי שעמד על גבי האש, והוא עדיין רותח מאוד, ככה מכשירים, וכמו שאנחנו נוהגים היום הלכה למעשה, ככה מכשירים כלים, שמכניסים את הכלים בתוך, כלים שרוצים להכשיר אותם, מכניסים אותם בתוך כלי ענק, שעומד על גבי האש, או שהוא עמד על גבי האש, הוא עדיין רותח מאוד. בו אפשר להכשיר כלים, כבולעו, כך פולטו, כלי ראשון. ברותחין ובכלי ראשון, לא צריך ליבון. האמת היא, באמת ככה נפסק בשולחן ערוך, אני זוכר טוב, זה בסימן תפנון א', שם, סעיף ג', באור החיים. אבל צריך לדעת מה שתוספות פה מביא בתירוץ הראשון, שזה דווקא מדובר בסכינים, איזה סכין אפשר להכשיר בתוך מים רותחים, מה שעושים עגלת כלים שאנחנו מכירים היום, זה בדיוק הנקודה הזאת, ומה שעושים עגלת כלים, מתכוונים באמת כלי ראשון, ברותחין ובכלי ראשון. זה נוגע באמת הלכה למעשה בזמננו, סירים וכדומה, שככה אפשר להכשיר אותם, זה העגלה שלהם, עגלת כלים. אבל זה דווקא מדובר סכינים שאתה משתמש בהם רק בתבשיל, אבל סכינים שהם כמו שיפודים, שמשתמשים איתם בתוך האש ממש, סכינים כאלה אתה צריך לעשות אותו כן בליבון, אתה צריך ממש ללבן אותו, ודיני ליבון זה מאוד מאוד, צריך לדעת אותה הלכות, זה לא כל כך פשוט, צריך שזה ממש יצא מזה ניצוצות, או על כל פנים שזה יהיה רותח, שיקה שיכול להישרף מהחום של המתכת שמתלבנת באותו זמן, לא ניכנס כרגע לכל דיני ליבון. באו מיני ממריימר, ככה גורסים. באו, שאלו אותו שאלה. הני מני דקוניה. כלי חרס של חמץ שמצופים באופרת. עכשיו, האופרת בדרך כלל, היא כן אפשר להוציא מן את הבליות, אבל יכול להיות שהבליות חודרים דרך האופרת ונכנסים לתוך החרס. וחרס אי אפשר להכשיר. מהו להשתמש בו בפסחה? מהו להשתמש בהם חג הפסח? האם אפשר להכשיר כלי כזה או לא? אז ככה. היו בכלים האלה, בכלי חרס שמצופים אופרת, היה בהם שני סוגים. היה סוג אחד שנקרא ירוקה, כלים ירוקים. הירוקים האלה עשויים מאדמה, זה כלי חרס הרי. זה היה עשוי מאדמה שהייתה עשירה בחומר שנקרא צריף. מה זה צריף? זה סוג של מלח גבישי. זה חומר חריף שהוא גורם הוא גורם שזה פשוט יבלע, גם דרך האופרת, החרס הזה בולע כל כך טוב, הוא גם בולע דרך האופרת. אז לכן, הירוקה לא תיבא אלך. זה ברור שאם זה בכלים ירוקים, פשוט לנו שאי אפשר להכשיר אותם. בוודאי הסירי, כי הם שואבים החרס שואב כל כך חזק, הוא שואב גם דרך האופרת, זה נכנס פנימה. כי תיבא אלך, כל הספק הוא, באוקמי וחיווארי, בכלי חרס הרגילים, השחורים, הלבנים, הרגילים, מי? הם לא שואבים כל כך חזק. האם זה שהם עטופים באופרת, זה מגן שהבליות לא יבלעו בתוך החרס? או שגם אם הם נבלעים בחרס, הם לא יוצאים החוצה? מן הסתם שזה לא שייך דבר כזה, כי אם הוא נבלע, הוא בדרך כלל גם נפלט החוצה. עכשיו, הגמרא ממקדת את השאלה. ואיך הדעית בו קרטופני, אם יש סדקים באופרת, שדרך הסדקים האלה התבשיל נבלע בתוך החרס, לא תיבה אלך, זה לא ספק, זה ודאי אסירי, ודאי שזה אסור, כי תיבה אלך דשיעי, כשזה חדש ואין צדקים באופרת. מהי, האם אנחנו אומרים שיש בליעה דרך האופרת אל תוך החרס ואז זה נאסר ואי אפשר להכשיר את זה, או שזה לא נבלע בתוך החרס ואז אפשר להכשיר על ידי הגעלת כלים את הכלי? אמר לי, ענה להם מריימר, חזינה להו דמידייטי, אני רואה שהכלים האלה פולטים מבפנים דרך האופרת את הבליעות שנמצאים בתוך החרס. ואז על מבל אי, אני רואה אם כן שהחרס בולע גם כן מהתבשיל, והסירי, כיוון שהחרס בולע והחרס גם פולט, אז את החרס אי אפשר הרי להכשיר, אז כל הכלי הזה נאסר. והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דופיו, הכוונה מדי קלקולו, מלשון דופי, לעולם. אז שאלו אותו, למה אתה אוסר? ומה ישנה לעניין יין נסך? מה זה שונה? ששם דריש מריימר, מני דקוניה, כלים של חרס שמצופים באופרת, עליהם אנחנו כרגע מדברים, ששמו בפנים יין נסך, בין וקמי, וקמה, בין אם זה כלי, אם זה מחרס שחור, בין חיוורי, חרס לבן, שזה החרסים הרגילים, ובין ירוקי, גם החרסים הירוקים שהם מאוד מאוד שואבים, שרי. אז למה פה כתוב שחרס ירוק אפשר להכשיר אותו, ואתה אמרת עכשיו, מקודם, שלגבי חרס ירוק אי אפשר להכשיר אותו? וכי תאימה יין נסך, זה שונה, כי מדובר פה על יין נסך דרבנן. יין נסך, אם ניסחו יין לגבי עבודה זרה, ודאי שזה נאסר מהתורה. כאן מדובר על יין נסך מדרבנן, מה פירוש? שזה יין רגיל, רק שנגע בו עובד כוכבים, אז הוא אוסר את היין הזה מדרבנן. אז אני תגיד שמדובר פה סך הכל על יין נסך מדרבנן, ולכן לא אסרו, אם זה היה בתוך כלי חרס שמצופה באופרת, ירוק, הרי וחמץ לעומת זאת דאורייתא, לא יכול להיות שזה התירוץ. למה? כי גם אם זה יין נסך דרבנן, כל דתקון רבנן כן דאורייתא תקון. הם ישבו, כל מה שחכמים תקנו זה כן איסורי תורה הם תקנו. אז אם כן, אם מהתורה זה בולע, אז גם מדרבנן זה אמור להיות בולע. אמר לי, אז אנחנו מראים, אמר, לא, זה ההבדל, אלא ההבדל בין חמץ לבין יין נסך, שיין נסך שמשתמשים בו זה צונן, לעומת זאת חמץ כשמשתמשים בו זה רותח הרבה פעמים. זה תשמישו על ידי חמין. חמץ נאסר, כלי של חרס שעטוף באופרת, מכיוון שמשתמשים בו בחמין. וזה יין נסך תשמישו על ידי צונן, ולכן הוא לא בולע. אמר רבא בר אבא, אמר בשם רב חייא בר אשי, שאמר בשם שמואל. מה ההלכה של שמואל? כל הכלים שנשתמשו בהם חמץ בצונן, אם באמת בחמץ לא ישתמשו ברותח אלא בצונן, משתמש בהם מצה. הוא יכול להשתמש בהם בפסח, הוא מנקה אותם טוב, אפילו לא צריך להכשיר אותם. אם זה, אם השתמשו בזה כל השנה רק בחמץ צונן, זה לא נאסר. חוץ מן בית שאור. כלי שמניחים בו שאור. שאור זה מין כמו שיש היום שמרים. זה איסה שהתקשתה, שמחמיצים בזה איסות אחרות. הואיל שחימוצו קשה, והוא נבלע אפילו בצונן. אמר רב אשי, הוא בית חרוסת. חרוסת זה מלשון דבר חמוץ. שמניחים בו אוכל חמוץ, כבית שאור שחימוצו קשה דמי, ועכשיו כי זה כמו זה בולע למרות שהוא צונן. אמר רבא, הני אגני דמחוזה, אגני זה, אגנות זה כלים גדולים, קערות גדולות, שלשים בהם בצק בעיר מחוזה, הועילו תדירי למילש בו חמירים, כיוון שרגילים להשתמש בהם חמץ ושאור, אז משהו בו חמירי, ומשהים את העיסה בתוך הכלי, ומשאירים את זה הרבה זמן, אולי אפילו לילה שלם, שהחמץ תופח והכל, כבית שאור שחימוצו קשה דמי, זה כמו בית שאור שהוא מחמיץ יותר, גם כשהוא צונן, הוא נבלע מאוד מאוד חזק. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שזה כך. מתרץ את הגמרא, מהו דתימה, כיוון דרוויחה, הייתי אומר שהכלים האלה שהשתמשו במחוזה, הם אמנם היו משאים בהם עיסה הרבה זמן, אבל הייתי אומר שאולי, כיוון שזה פתוח, זה רחב, שליט בו אווירה, אז האוויר שולט בהם, נכנס שם הרבה אוויר, ולא בלי, אולי זה לא בולע. לעומת זאת, הכלים האחרים שהשתמשו בהם בית שאור, שמניחים בו שאור, זה כלי יותר סגור, ואז הבליות נכנסות יותר, כיוון שזה אטום, אז הבליות יותר חודרות פנימה, אז אולי רק אז זה נאסר גם כשזה צונן, אבל לעומת זאת כשזה פתוח אולי זה לא נבלע כשזה צונן, כמשמלן שגם כשזה פתוח והאוויר שולט בו, אם משהים עיסה הרבה זמן, משהים חמץ הרבה זמן בתוך כלים, כלים כאלה, ודאי שהם נאסרים כמו רותח, ואי אפשר להשתמש בהם בפסח, ועד כאן דף למד.